ברוכים הבאים לפודקאסט, בואו נדבר. כאן איתנו שלומי ירדן בפרק נוסף. הרבה מאוד זמן שלומי לא באת לפודקאסט שלנו. אני רוצה להגיד שמעכשיו הפודקאסט זמין גם בערוץ של מידע פנים. אני אצרף כמובן את כל הלינקים, כל מי שמקשיב לנו בספוטיפיי ובאפל מיוזיק, יכול גם להגיע ליוטיוב שלנו החדש, מידע פנים. כמובן, מבטיחים תכנים חדשים, וכל שאלה שיש לכם, כל נושא שתרצו לדבר עליו, אנחנו פה בשבילכם. שלומי, תודה רבה שהצטרפת אליי, מה שלומך?
תודה לך, איגור, על האירוח.
אני, תקשיב, פעם אחרונה נפגשנו, נהיה לי עברה כבר איזה חצי שנה. אתה הוצאת בתקופה הזאת, סקרת את כל המניות שיש בשוק הישראלי, הוצאת מדד משלך, שלומי 30, ואנחנו פה בשביל להקשיב וללמוד.
כן.
מה זה המדד הזה?
אז כן, אוקיי, האמת שהוא נולד די במקרה, פחות או יותר. אני לפני שנה וחצי, לקראת סוף 2019, החלטתי, זה משהו שאני הייתי עושה כבר שנים, מדי פעם באופן לא מאורגן, הייתי מרפרף על כל המניות בישראל, עובר עליהן באופן מהיר, ומחפש מטרות למחקר מעמיק. אני מאמין שהערך המוסף מגיע כשאתה חוקר ממש לעומק. ב-2019, סוף 2019, החלטתי לעשות את זה פעם אחת ולתמיד, מאורגן, כתוב, זמין לכולם, חופשי, חינמי, מה שאתה רוצה, באתר שלי. עברתי על כל המניות ממש מאלף, מהאורה עד טפרון, מה שנקרא, אחת-אחת, וכל אחת כתבתי את השם, לינק למאיה, שווי שוק, פעילות באופן כללי, ו... קירן, פתחתי כל אחת מהן, אני פותח דוח רבעוני ודוח שנתי האחרון. אגב, זה די מתקשר לסרטון שעשינו, איך לעבור מהר על חברה, איך לעבור על תוצאות, הדברים האלה, לראות מה מעניין בחברה כמה שיותר מהר. עברנו כמובן על דוח, שוב, דוח רבעוני האחרון, דוח שנתי האחרון, מצגת אם יש, לעבור על הנתונים הכספיים, ולראות אם משהו קופץ לעין. האם מהצד השלילי, הרבה מאוד קל לפסול חברות, על חוב יותר מדי גבוה, על זה שהיא הפסדית, אין לה הכנסות, ומצד שני, יש דברים שאתה אומר, אני חייב לחקור אותם. אם אתה רואה שיש חברה שנסחרת ב-100 מיליון, והיא הרוויחה השנה 50 מיליון, אתה אומר, אוקיי, כנראה מעניינת. עכשיו, מה זה אומר מעניינת? מעניינת זה אומר ששווה לחקור אותה לעומק. כלומר, שווה עכשיו לקחת, לשים אותה בצד ברשימה נפרדת, ולהמשיך להתקדם איתה אחר כך במהלך השנה. אתה בסוף השנה כאילו מצאתי יעדים לשנת 2020 בעצם. אז עברתי ככה על כל המניות בישראל, זה הפרויקט מטורף. עכשיו, תוך כדי, בהתחלה, באותיות הראשונות, מה שנקרא א', ב', ג', שזה הרבה חברות, אמרתי, אוקיי, אני, מה ההגדרה של חברה מעניינת? אמרתי, בוא נראה מה שבולט לי, נהיה ספונטני, ניתן לדברים, לחברות לדבר אליי. אז עברתי על חברה אחת, חברה שנייה, ושמתי לב שכמעט כל חברה, נדבר בערך 50%, היה בהן משהו מעניין. כלומר, הם היו מתחת להון שלהם, ככה עשרות אחוזים מתחת להון שלהם, או שהיה להם איזה רווח פתאום.
מה זאת אומרת משהו מעניין?
כן. אז אני במעבר הראשון עוד לא היו לי הגדרות, לפחות בהתחלה, באותיות הראשונות, אמרתי, אני רוצה לראות משהו שקופץ לי לעין. אז אם למשל חברה נסחרת במכפיל רווח מאוד נמוך על הרווחים של שנה שעברה, או שהיא מתחת להון העצמי שלה, או שיש לה הרבה מזומן, אמרתי, אוקיי, זה נראה מעניין, נעביר אותה שלב. וככל שהתקדמתי, ראיתי שכל כך הרבה חברות עוברות, כלומר, הגעתי למצב שבערך 50% מהחברות עברו, 50%. עכשיו, זה אגב, מעיד על זה של כך, אני עשיתי דברים דומים בבורסות אחרות, זה לא מגיע לכאלה כמויות, אין כל כך הרבה, אם תעשה את אותו דבר בארצות הברית, אתה לא תמצא 50% מעניין, אתה תמצא אחת ל-10 בערך שעוברת. כאן בישראל, כנראה השוק של החברות הקטנות הוא קצת זנוח, נגיד ככה, ויש רוב החברות למעשה, הן כאלה מעניינות בדרך כזאת או אחרת. אז אני אמרתי, אוקיי, אם אני אמשיך ככה, אז הרשימה שלי תהיה חסרת משמעות, כי אם אני מעביר 50% מהמניות, אני פשוט לא אתקדם, אני לא אספיק לעבור עליהן במהלך השנה. אז אמרתי, אוקיי, אנחנו חייבים להעלות את הרף. איך העליתי את הרף? הוספתי כלל שאומר, החברה חייבת להיות בטוחה. עכשיו, מה זה בטוחה? זה אומר שחייבים ללכת כאן על הגדרות כלליות, כי אם אתה תתחיל ללכת, אני חייבת להיות מכפיל ככה וככה, מכפיל הון, לא דברים כאלה, כי דברים יפלו לך, יהיה לך פתאום דברים שוליים, בשוליים חורג, אבל בטוח בדברים אחרים. זה חייב להיות דברים של התרשמות, אז אני הגדרתי את זה כחברה, שאני ארגיש איתה בנוח, שהיא תהיה 20% מהתיק. אתה יודע, בלי קשר לרווחיות, אני אומר כאילו, שהחברה כמו שהיא, עם המאזן שלה, והרווחיות שלה, והתחום פעילות שלה, היא יכולה להיות 20% מהתיק, ואתה תוכל לישון טוב בלילה. עם זה התחלתי, זה הכלל הראשון, אם אני לא טועה. ואחר כך הוספתי כלל נוסף, שגם כדי להעלות את הרף, אחרת הייתי נתקע. והכלל השני היה שיש לחברה הזאת, למניה שלה, כלומר, למחיר שבו היא נסחרת, בהתחשב בפעילות, בהתחשב בצמיחה, בדברים כאלה, שיש לה סיכוי טוב להכפיל את שוויה תוך שנתיים. זה היה הכלל השני. גם מאוד מאוד כללי, אין כאן משהו על מכפילים, לא, אבל עכשיו גם הכלל הזה, אתה יכול לראות אותו מכמה כיוונים. יש חברות שהיו במכפיל הון 0.2, כלומר נצחרות בחמישית מההון העצמי שלהם. היא יכולה להכפיל את עצמה? לכאורה כן. לכאורה היא לא צריכה אפילו להרוויח כדי שיתנו לה שווי יותר גבוה. יש חברות שפשוט היו במכפיל 5 או מכפיל 4 וצומחות, ואמרתי, אוקיי, מגיע, יכולה להכפיל את עצמה באופן סביר תוך שנתיים. אלה היו הכללים שליוו אותנו במעבר הראשון, זה היה מעבר מפרך ואינטנסיבי, היו ימים, אני ממש זוכר את התקופה הזו, בסוף 2019, הייתי קם בבוקר, אני גם, בכנות זה גם מראה, אני חושב עד כמה אני נהנה מהעולם הזה של דוחות ושל השקעות, כי פשוט הייתי מחכה לזה והייתי נהנה מזה, וזה היה אינטנסיבי, זה היה כאילו, הייתי קם בבוקר, אני קם מוקדם, אני קם 7-8 בבוקר, והיו ימים שפשוט, זה מה שעשיתי עד 8-9-10 בלילה, כי פשוט ככה, אני חושב שזה לקח לי הערכה שעשיתי בזמנו, זה 500 שעות פחות או יותר לקח המעבר, ובסופו של דבר, אחרי המעבר, היו חברות לא מעניינות, והיו חברות שהגדרתי כעוברות שלב, היו 69 חברות שהגדרתי כעוברות שלב. עכשיו, למה הגדרתי את זה כעוברות שלב? המחשבה שלי בזמנו הייתה אחרי שאני אעשה את המעבר הראשוני, אני אעשה עוד מעברים, ואז זה יצומצם. בסופו של דבר זה לא קרה, כי המעבר הראשון היה כל כך, כל כך, כל כך אינטנסיבי, שפשוט אי אפשר גם דברים משתנים לך תוך כדי, אתה חייב שהפרויקט גם יהיה קצר בזמן, כי אם אתה מתעכב יותר מדי, יהיה א', תוציא דוחות שאין לך באות ג', זה דורש לעבוד גם מהר, ברגע שאתה מחליט דדליין לפרסום, אתה חייב לתת עבודה. אז היו לי 69 חברות שעוברות שלב, והם היו במהלך שנת 2020, התחלתי וחקרתי ופניתי לרבות מהם, ונפגשתי עם הרבה מאוד הנהלות משם. אבל מה שעניין אותי היה כזה דבר, אני כפילוסופיה של השקעות מאמין במעט חברות בתיק, ממש מעט, בואו נגיד שהגישה הכי תיאורה של הפילוסופיה שלי, שזה מה שאני נוקט בתיק שלי, זה 3-4 מניות בתיק, לפחות 90% מהתיק שלי הוא ב3 מניות, ועוד כמה חברות שהן ב10% הנוספים, אבל אני מאוד מאמין במיקוד, בהיכרות עמוקה. לכן מאוד עניין אותי, מה יקרה? לקחתי 69 חברות, שזה לא שאני מכיר אותן, הן נראות לי טובות, עברתי על הדוחות שלהן, אבל לא הייתי מגדיר אותן כחברות שאני מכיר טוב, ממש לא, אפילו לא מכיר בסדר, נראות טוב, הנתונים נראים יפים. ותהיתי מה מאוד מאוד, כבר באותו רגע, ושאלו אותי כבר אז, מה יהיו התוצאות של אם אני אקח את ה-69 חברות האלה, ואבנה מהם מדד, שווה משקל, בלי מחשבה, בלי שינויים במהלך השנה, האם התוצאות שלו יהיו טובות? ומה שמעניין זה שהמדד, לא היה לו הטעיה טכנולוגית, אין לי הטעיה טכנולוגית, לכן כלומר, אני לא נמשך במיוחד לחברות טכנולוגיה, ובאה לנו הקורונה, שעזרה מאוד לחברות טכנולוגיה, ופגעה די בכל השאר, כלומר, זה היה שנת מבחן מאוד מאוד קשה לסינון הראשוני הזה.
אמרת, 90% מהכסף שיש לי הולך על 3-4 מניות.
כן.
מה הקריטריונים שעל פיהם אתה תבחר את ה-3-4 מניות האלה? כי המדד הוא בסופו של דבר מדד שלומי 30, שזה 30 מניות.
אוקיי, אני עוד לא הגענו למדד שלומי 30, אבל אני מדבר על הגרשה הכי תיאורה של הפילוסופיית ההשקעות שלי, שזה... בוא נגיד, אני מגדיר את זה כהשקעות עומק. ממש שאלה מאוד מאוד יפה, וגם קשה, זה קשה להגדיר את זה מילולית, אבל בוא ננסה. התיאוריה שלי אומרת ככה, אם התיאוריה הכלכלית שאתה בוודאי מכיר, ה-CAPM, אומר שאתה יש לך סיכון ספציפי במניה, וסיכון כלל, שיטתי, systemic risk, ואתה רוצה לבנות תיק במפוזר מאוד של עשרות חברות, כדי שאף בעיה בשום חברה לא תפגע בך בצורה כזאת או אחרת. למעשה זה טיפה דומה לזה שהייתי אומר לך, יש לך מטבעות, הטלת מטבע. דמיין שיש לך 30 מטבעות על השולחן, ובכל אחד מהם יש 51% שאתה תזכה ותקבל כפול. כן? יש לך 51% שתכפיל את הכסף, ו-49% שתאבד את כל הכסף. עכשיו, אני אומר לך שיש 30 מטבעות כאלה ויש לך מיליון שקל. איך תהמר על כל מטבע? אתה תשים שווה על כולם. אתה לא תבחר שני מטבעות, כי למרות שתוכל להכפיל, אתה גם תוכל לאבד את הכל. אוקיי? זה פחות או יותר הגישה של העולם ההשקעות בכל הנוגע לפיזור. כי הם אומרים שאם הנחת מוצא של ה-CAPM ושל כל העולם הכלכלי, כמו שמלמדים אותו באקדמיה, היא שהשוק יעיל. ואם השוק יעיל, אז המטבעות הן כאלה. המטבעות הן כמעט מוחלטי, כמעט 50-50. קצת יותר אולי, כי יש איזה צורה חיובית למניות לאורך זמן, אז זה טיפה לטובת המשקיע. אני אומר כזה דבר, וזה לא מגיע מתיאוריה, זה מגיע מפרקטיקה. זה מגיע מפרקטיקה מדברים שאני חווה ועובר כמשקיע, ובדיקות שאני עושה במחקרים מאוד מאוד מעמיקים על חברות. אני אומר, המטבעות, נגיד יש לך 30 מטבעות, אבל הם לא עובדים בצורה הזאת, הם לא 51% כל אחד מהם. יש לך מטבעות שהם 30% שתזכה ו-70% שתפסיד, ויש מטבעות שהם 90% שתזכה ו-10% שתפסיד, אם אני מקביל את זה לעולם של מטבעות. אז עכשיו, אם אני אומר לך שזה העולם, בוא תלך איתי שזה ככה נראה המציאות. יש לך חברות שהסבירות שלך להרוויח בהן כסף היא גבוהה מאוד, 95%, 90-95% סדר גודל, כמובן שאין מדע מדויק, אבל זה הערכה שלי למיטב הערכתי. אם זה המצב, ויש לך מטבע שהוא 90%, מטבע אחר שהוא 80%, מטבע של 70%, מטבע של 60%. אז כאן נשאלת השאלה, כמה אתה תרצה לפזר? כמה? כמה מטבעות יהיו לך בתיק? אם אתה צריך לבחור את התיק שלך, האם אתה תגיע, אתה אומר, אני רוצה פיזור בכל מחיר, אז אתה תגיע גם למטבעות שהן 30% כדי שיהיה יותר פיזור? לדעתי התשובה היא לא. לדעתי, אם העולם, בהנחה שהעולם נראה כמו שאני מתאר, אתה תבחר את המעט עם הוודאות הכי גבוהה. עכשיו, מה זה הוודאות הכי גבוהה? כאן אתה שואל את השאלה מצוינת. וכאן התשובה היא קצת ארטילאית. במובן כללי, אני רוצה שיהיה לי את ההכפלה הזאת, עדיף שהיא תהיה בטווח הקרוב. כן? לפעמים יש אירועים ספציפיים שאני מצפה שיקרו בחצי שנה הקרובה שיביאו לי את ההכפלה, זה לא יהיה עוד שנתיים, זה כבר ממש קרוב. ואני רוצה שהחברה תהיה בטוחה, שאני, כאן אני מוסיף לך עוד קריטריונים, שאני מכיר וסומך על ההנהלה מאוד, מאוד שאין לי, שהם קשובים ומכירים את הענף ופועלים כמו, הם עושים מה שהם אומרים ואומרים מה שהם עושים, בטיחות ורמת ציפייה, כלומר כמה אני יכול לצפות את התוצאות של החברה, וכמה, אם אני אתן לך תחזית לעוד שנה, מה, איך יראה הדוח שלה, כמה זה יהיה מדויק לצורך העניין. אז כל השיקולים האלה, כלומר כדי להגיע בוא נקרא לזה מדד, אני מכנה את זה שלומי שלוש, כן? כדי להגיע לדבר הזה שאני באמת משקיע בו, השלוש האלה שאני באמת באמת משקיע בהן, צריך להיות פרפקט, כאילו, אין מקום לתשמע, אבל ככה, אבל אם יקרה ככה וככה, הלך עליהם. אין מקום לדברים האלה. צריך להיות החברות הכי טובות שאני מוצא, והכי סביר שיכפילו את עצמן, והכי בטוחות, זה צריך להיות הכל מהכל. אבל בחברות שדיברנו אז, עוד לא היה, ה-69 חברות האלה, הם לא היו בסטנדרטים האלה, הם היו במעבר יותר מהיר. אז באמת עברנו את השנה, ורציתי לראות מה היו התוצאות של המדד הזה. אז אני באמת, בוא נשתף שנייה. זה המעבר המקורי על כל המניות בישראל. זה המעבר מ-2019, אתם רואים, די מצומצם, לא כתב, חלק מהם כתבתי הרבה, אגב, היו חברות שבאמת חפרתי בהן. זה היה מחולק לעוברת שלב, כמו שאמרתי, או פס, כלומר, מוותר, נגדיר ככה, היו כאלה שהחלפתי כאן, למשל, מה קרה בברימג, אמרתי שעברתי על כל האותיות א', ב', ג', ד', ד', ואז, בסוף, לקחתי את הכל ואיחדתי את זה, אבל מה קרה? בהתחלה, שהייתי באלף ב', עוד לא היו לי קריטריונים, היו לי קריטריונים מאוד מאוד חלשים, היו לי קריטריונים של נראית מעניינת, ואז, כשאיחדתי את הכל לקובץ אחד, היה לי בעיה, כי באלף וב', העברתי חברות שלא הייתי מעביר אפילו בד', כן? כי כל הזמן החמרתי כדי שלא יעברו כל כך הרבה. וגם אחרי זה עברו 69, זה המון. זה מראה כמה חברות מעניינות יש. אז מה שקרה כאן, זה למעשה בסוף, שאיחדתי את הכל, הייתי צריך עוד פעם לעבור על הכל מההתחלה ועד הסוף, פעם נוספת, ולהחליף חלק מהם שהרגשתי שכבר לא עומדות בקריטריונים. אז זה היה המעבר הראשון על כל המניות בישראל. וכאן זה משהו שפרסמתי לפני חודש מינוס יומיים. זה שנה למעבר על כל המניות בישראל, האם יש טעם במעבר מהיר? זה אני אמרתי כבר מראש, שזה משהו שכדאי לבדוק אותו, משהו שכדאי לעקוב אחריו, האם המעבר המהיר הזה יש בו ערך, או שכל הערך מגיע ממחקר מעמיק. וזאת שאלה שאני גם לא ידעתי לענות עליה. אגב, אם היית שואל אותי מה אני חושב, הייתי חושב שיש חלק מהערך, או ערך מסוים, נמוך כלשהו, במעבר על כל המניות, כלומר במעבר המהיר, אבל רוב הערך מגיע מהמחקר המעמיק. עכשיו בואו נראה מה יצא לנו, מה הראה לנו התוצאות. אז אנחנו, זה היה קצת השוואה כללית, זה באותו רגע שפרסמתי את הפוסט הזה, מדד תל אביב 35 היה במינוס 15, 125 מינוס 8.7, כל המניות והמירים היה במינוס 6.15, הפוצי במינוס 15.9, הקאק הצרפתי במינוס 8.25, ה-S&P פלוס 10, אבל זה בעיקר בגלל מניות טכנולוגיה גדולות, ה-Equal Weight, כלומר אם אתה לא נותן משקל יתר לטכנולוגיה הגדולות, הוא פלוס 4.2 באותו רגע. המדד של העוברות שלב, שהוא כולו מניות ישראליות כמובן, לכן יותר לדעתי נכון להשוות אותם למניות, למדדים הישראלים שהיו שליליים כולם, היה בפלוס 14.2 מתחילת השנה, יש לי אפילו קובץ לדבר הזה, זה המניות כולן, וזה מה שקרה איתם, עכשיו המעבר הזה, לא רק שהוא היה שטחי, הוא גם היה פחות מחמיר, עברו בו 69 מניות, פחות מחמיר מהמעבר השני שנדבר עליו עוד רגע, וכאן אנחנו רואים, זה כבר מעודכן להיום, כי זה מתעדכן אוטומטית, אבל אנחנו רואים שהדברים, שנייה, אנחנו רואים שהצועה של תיק העוברות שלב היה הרבה יותר גבוה מהמדדים, עכשיו זה כמובן גרם לי להבין שיש כאן, יש כאן ערך מסוים בעניין הזה, כלומר המעבר המהיר, גם אם אותי, מבחינתי המעבר הזה על המניות וכל המניות בישראל הוא רק דרך לאתר את החברות הבאות שיהיו באמת בתיק שלי, חברה הבאה שאני אשים בה 30% מהתיק שלי לצורך העניין, זה המטרה מבחינתי. אבל אני יודע שיש הרבה אנשים שרוצים שיהיה להם הרבה חברות, או שיותר אוהבים פיזור, וזה בסדר גמור, ואני חייב לומר שעוד שיקול שגרם לי גם להתעניין בדבר הזה, זה שדיברנו קודם קצת על התיאוריה האקדמית, והתיאוריה האקדמית הזה שאי אפשר להקות את המדדים, וזה מאוד קשה, ואני רציתי להראות, כמובן שאם אני מקט את המדדים, ומי שעוקב אחרי האתר שלי יודע שאני מפרסם גם טיק בלוג, והפערים הם, בוא נגיד, הפערים מהמדדים הם גדולים, אם נלך כאן לתיק, יש לנו מין תחרות השקעות, תיק וצורות, זה תיק הבלוג, כמו שנקרא, זה תיק שאני מפרסם פעם ברבעון כדי לעקוב אחריו. הצורות היו, בוא נגיד, מרבעון שלישי 2018, כבר הגענו ל-330%, רבעון רביעי הוא בינתיים מצוין, אני חושב שאנחנו כבר מעל אפילו 500% בשנתיים וחצי. כלומר, כאן ברור שאני משאיר את המדדים באבק, כשאני בונה תיק מצומצם, אבל אני אמרתי, אני רוצה להראות גם... גם לאנשים שעוקבים אחרי השקעות ושמתעניינים, או שיש להם, אני זוכר שהיה לי בגיל 25, 24, היה לי מעין משברי אמון כאלה, האם בכלל יש טעם במחקר מעמיק במניות, האם זה הכל אקראי והכל רנדומלי, או רנדום ווק וכל הדברים האלה. אז מאוד חשוב לי, ולקח, אתה יודע, לוקח זמן למצוא את הדרך שלך, ומה עובד בשבילך בשוק ההון, ולקח לי זמן למצוא את הדרך שלי, ואני רוצה להראות למשקיעים צעירים, מי שמתעניין שיש טעם במחקר המעמיק הזה, ויש טעם באמת להשקיע זמן ולהבין את הדברים ולהבין דוחות, ויש בזה ערך. זאת הסיבה שאני אמרתי שבמעבר הבא, אני רוצה לעשות משהו דומה, אבל יותר טוב. הקריטריונים שלי במעבר הראשון, אני אומר, אני אקח אותם ואני אחמיר אותם עוד יותר. אני כבר מראש ידעתי שאני רוצה שיעברו סביב 30 מניות, כן?
מה זה להחמיר?
להחמיר את הקריטריונים. אז עכשיו בואו נדבר בדיוק מה החמרתי. שנייה אחת. אנחנו, אוקיי. אז זה המעבר השני, זה המעבר 2021. האמת שהתחלנו אותו, אני חושב אוקטובר, תחילת אוקטובר, אפילו סוף ספטמבר. והפעם השיטה הייתה אחרת. פנו אליי כל מיני חבר'ה צעירים, מוכשרים מאוד, עובדי הייטק, אנשים שעובדים בחברות פיננסיות, באמת חבר'ה מוכשרים. שי אגוזי, נדב קלוד, עודד גביש, שחר גואטה, אני אפילו לא חיפשתי מתנדבים, יש לומר, פשוט פנו אליי, שהם שמעו שיש את הפרויקט הזה, וביקשו לעזור. אז אמרנו, אוקיי, בואו ננסה להפוך את הדבר הזה למשהו שונה ממה שהוא היה, שזה לא רק אני עובר על מניות וגומר לעצמי שלושה חודשים, אלא משהו יותר זורם. אז לקחנו את המעבר הקודם, ו... נתתי להם, פשוט כל אחד היה לו את הצבע שלו בקובץ, והוא נתן הערות, מה הוא חושב שכדאי לשנות, מה התעדכן מאז, מה קרה בשנה האחרונה, והתחיל מעין דיאלוג מאוד מאוד יפה על הקובץ, כלומר על כל חברה, נגיד היה כתוב פטל, מתחת היו כותבים שקרה ככה וככה, לדעתי לא מעניינת, ואז היה כותב מישהו אחר, היה יכול לכתוב נדב, היה יכול לכתוב, היא כן מעניינת, כי א' ב' ג', ואז שי יכול להגיב לו, וככה זה נמשך במשך שבועות, על כל החברות למעשה, לקחנו את המודל, את מה שהיה קודם, עדכנו חלק הרוב, האמת, כתבנו מחדש, אבל היה לנו מעין שלד של כיוון כללי מה קורה בחברה, ואחרי חודש בערך, היה לנו כבר על הכל, או משהו, אתה יודע, מישהו כתב משהו ואני מסכים איתו, או שיש מעין דיאלוג, ואני בא ואומר, אוקיי, נראה לי שככה, ומכריע, כן, בסופו של דבר, יש לי את הזכות כאילו להחליט אם זה מעניין או לא. הקריטריונים שנוספו, בוא נראה שנייה, זה פחות יותר המעבר, אבל גם זה חשבנו תוך כדי, אלה החברות, זה הקריטריונים הראשונים שכבר היו ב-2019, זו חברה שיש סיכוי טוב שתכפיל את שוויה תוך שנתיים, ודבר שני, חברה שהיא מספיק סולידית ובטוחה מבחינה עסקית ומאזנית, כדי שארגיש בנוח להשקיע בה חלק משמעותי מההון. כלומר, לא, בין השאר, לא תלויה באירועים בינאריים לא ידועים, כלומר, היא לא תלויה בזה שיהיה אישור למוצר שלה, גם אם היא תעלה ב-1000%, אם יהיה אישור למוצר שלה, זה לא בשבילי, פשוט לא בשבילי. אני רוצה דברים, מבחינתי שנה שהיא בסדר, ושנה שנה שהיא טובה, היא שנה שלא רק שהדברים עלו, שהמניות עלו, היא חברה שאין לי נפילות, כלומר, אני לא אוהב את זה, שאפילו אם יש לי, נגיד שהיו לי 10 חברות בתיק, אני לא מקבל את זה שאחת נופלת, זה לדעתי לא צריך לקרות. אני מעדיף שאותה חברה לא תהיה מראש בתיק, החברה שנפלה, אפילו אם ההחלטה הייתה נכונה על בסיס איזה דמיון שלי, שאני יודע להעריך כמה סיכויים שהתרופה תאושר, וזה תמיד מתא, זה תמיד מתא, מניסיון.
תגיד לי רגע, כן. היה שם כמה חברות שעברת עליהן בשוק הישראלי, כמו שאנחנו יודעים, חלק מהחברות עם נפח מסחר יחסית נמוך. איך קורה מצב שנגיד, אם, אני ראיתי שיש שם חלק מהחברות שיש להן מסחר אפילו אפסי. איך קורה מצב אם יצא לי גם להיכנס למניה ואני מגיע למצב שאני רוצה למכור? האם אתה מצפה שבעתיד הנפחי מסחר פשוט יגדלו?
כן, אז יפה, שאלת שאלה יפה. אנחנו במעבר הזה לא התייחסנו לנפחי מסחר, אולי במעבר הבא נתייחס לנפחי מסחר, אבל כן חשוב לי להגיד משהו. נפחי מסחר זה, ובתור מישהו שמנהל באמת יחסית הרבה כסף בשוק של מניות קטנות, זה לא כל כך מרתיע, והתשובה היא כזאת, והסיבה היא כזאת. החברות שעברו, החברות שעברנו שלב, הן חברות ש... הם כולן בחברות צמיחה. כלומר, ההגדרה שלנו לחברה מעניינת, תהיה חברה שהיא זולה, בדרך כלל זה פשוט ככה יצא. כלומר, סיכוי ההכפלה שלה, בדרך כלל ימדד, הכלל אצבע שנתתי למתנדבים בקבוצה, היה חברה ממוצעת שצריכה לעבור, זה חברה, כלומר, כדי שהיא תעמוד ברף, זה ככלל אצבע חברה שהיא במכפיל 6, וצומחת ב-30% בשנה, או 20-30% בשנה, זה חברה שיכולה לעבור. כן? אם היא לא צומחת, כלומר, היא צומחת נגיד ב-2%, 3%, היא צריכה להיות מכפיל 3, 2 או 3, כדי שהיא תעניין אותי. כלומר, המדד מאוד 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 מוטה לחברות צמיחה. עכשיו, למה זה קשור? כי אם אתה משקיע בחברה שאין בה הרבה מסחר, ואתה יודע, אספת, כן? והיא כל כך זולה וצומחת וקיצונית, שהיא נכנסה למדד, וואלה, אם אני צודק כאן, ואם הכיוון שקלטתי הוא נכון, והיא אכן צומחת, חכה חצי שנה, שנה, המחזורים כבר יבואו אליך. וזה ככה עובד, זה לא תיאוריה. אני יכול להגיד לך על כמה מהחברות שאני משקיע בהם, אלה שכן בשלוש חברות שבתיק שלי, שנגיד שואם וסיאטה, שאני התחלתי, סיאטה ואקסל, סיאטה, אני חושב ששואם ואקסל הם יותר דוגמאות לזה, התחלתי איתם במחזורים, מסחר די נמוכים, היום הם סחירות ברמה גבוהה מאוד. ולמה הם סחירות? כי הם פשוט צמחו מה, אז התחילו להתעניין, והמחזורים פשוט הגיעו. כלומר, המטרה שלך היא להשקיע, במיוחד את זה, אם אתה לא מנהל קרן גדולה או מיליארדים, המטרה שלך היא להשקיע, לא, ליהנות מזה שאתה יכול להיכנס לחברות האלה שאין בהם הרבה מסחר, וכשהמסחר יבוא, אתה כבר, המניה כבר תהיה במקום אחר. זה החלק מהעניין. עכשיו בוא נדבר על הקריטריונים הנוספים רגע, מה שהוספנו כאן, כדי שבאמת תהיה, המטרה שלנו היא לצמצם באמת את הכמות של החברות בתיק. כאן, קריטריון 3, זה חברה שהעסק שלה הוא ניתן להבנה. עכשיו, מה זה ניתן להבנה? גם אם היא נראית לי זולה, וגם אם היא נראית לי צומחת, אם אני לא מבין מה החברה עושה, כלומר, היא משהו טכנולוגי מופשט לחלוטין, ויש חברות כאלה שאני עד היום, אתה יודע, אתה עובר שוב ושוב וקורא את אותה פסקה 100 פעם, ואתה לא מבין פשוט מה החברה עושה, ולפעמים זה בכוונה מבלבל. המטרה היא להשקיע בחברות שאתה חי, יכול לישון איתן בלילה, כן? נגיד, הרבה מהחברות של הפרסום באינטרנט, כל מיני בבילון כמו שהיא הייתה פעם, כן? החברות של הטולבר, זה כאלה, אתה לא באמת יכול להבין את החברה ומה מניע אותה, ויש הרבה חברות כאלה, חברות רפואיות, ביומד, בוא נגיד ככה, חברה כזאת כדי להתקדם וכדי להיכלל במדד, צריכה שיהיה משהו פנומנלי, או זה ממש יוריד, בוא נגיד ככה. והמדד, הקריטריון האחרון, היה חברה שמנוהלת היטב מבחינת הקצאת הון, חשיבות רבה למנהלים ישרים עם רעב שהחברה תצליח. כמובן, כאן המטרה היא לא כל מנהל, כי יש כאן 450 חברות, לא לבחון כל מנהל ולרעיין אותו, המטרה היא בו יותר למנוע דברים שנראים עזועים, אם המנהל מנפיק מניות לאחותו, או שהוא מוכר דברים לקרובי משפחה, או מנפיק, כל דבר שבועל, יש לו תביעות מול בעלי מניות, כלומר, כאן יותר המטרה היא לשלול כאלה שזה בולט, שזה קופץ עליך, כלומר, שאתה לא, גם אם אתה לא מחפש את זה, אתה רק עושה גוגל לשם של הבעל מניות, של הבעל שליטה או של המנכ״ל, ובין אם תרצה ובין אם לא, זה יגיע אליך, והיו לא מעט חברות כאלה. אז אחרי, כשעברנו על כל הדברים האלה,
אבל איך קורה מצב, נגיד, אתה אומר בתור גוף גדול, אתה כן יכול ללכת ולעשות שיחות עם מנכלים, אבל נגיד, אנחנו בתור אנשים שמנהלים פחות כסף, איך אנחנו יכולים להבין אם המנכל הזה איכותי או פחות איכותי, אם החברה הזאת יש לה אופן מזהיר, בוא נגיד ככה?
כן, אז אני חושב שבאמת, קודם כל אפשר להיפגש, יש מנכלים שנפגשים גם משקיעים פרטיים, אבל אני אומר את זה בתור מי שהיה משקיע פרטי למעשה, עד לפני זמן לא רב, זה יותר קשה. אני הייתי פונה להנהלות ומרים טלפונים, הייתי באמת, מאז שאני נער אגב, הפעם ראשונה שהייתי באספת בעלי מניות, היה בגיל 18. ואני יודע שזה יותר קשה. אבל, ולכן אגב, למשקיע קטן, שאין לו את היכולת לחקור כל כך לעומק, יש לו גם עבודה כמובן, מצד אחד יכול להיות שהוא מכיר את משהו מהעסק שלו, כלומר הוא מכיר, הוא עובד בתחום הבנייה, והוא רואה חברת בנייה מדהימה, ומנתח את הדוחות שלו, והיא נראית באמת השקעה טובה. זאת אפשרות אחת. אבל אם הוא לא יכול, באמת יש מקום לפיזור מסוים בתיק שלו, ומה שאני מדבר עליו מבחינת הנהלה, זה לא לדבר, אתה לא חייב לדבר עם ההנהלה בכלל, אתה אפילו לא צריך לדבר עם ההנהלה, מה שאתה צריך לעשות זה לראות אם יש משהו בולט, יש שם עסקאות עם בעלי שליטה. למשל, זה קריטי, יש לך פירוט מאוד מאוד רחב על הדברים האלה בדוח השנתי, על כל העסקאות האלה והחברות ניהול של הבעל השליטה, זה מאוד חשוב ללכת, לבדוק את השכר של כל הגורמים, מקבלים דברים מהצד, כלומר, יש להם בביאורים למטה, בכל דוח שנתי, יש ממש ממש בסוף של הדוח, את כל העסקאות וכל הכספים שמקבלים ההנהלה הבחירה ובעלי השליטה מהחברה. זה כולל ריבית על כסף שהם מלווים לחברה, וזה כולל שכר דירה שמשלמים למבנה ששייך לבעל השליטה. זה משהו שחייבים לעבור עליו, לפעמים זה בדבר שהוא ממש שולל השקעה. יש חברות שאתה רואה שכל, חברות קטנות, חברות של 50 מיליון שקל, שכל הסדרת הנהלה מקבלת 2 מיליון שקל בשנה, כולם, וכל מיני תשלומים שאתה לא מצליח לפענח. אז זה לדברים שמדהיגים, זה דברים שמדהיגים, עכשיו לא אומר שזה אומר שבהכרח לא תשקיע, אבל זה מטריד. אז דברים כאלה זה מעלה סימני שאלה, וזה כמובן, אם החברה לא מאוד מעניינת, אתה תעדיף לוותר. כלומר, למטרות שלנו, כשאנחנו מדברים על תיק של 30 מניות, כלומר 30 חברות שעוברות שלב, אתה לא צריך לדבר עם מענה, אתה פשוט בודק שלא אין כאן איזה משהו נוראי, כן? ועל הרבה בעלי שליטה אתה תמצא מאוד בקלות לכלוך, מה שנקרא. יפה, אז עכשיו בוא נראה, ניתן מעבר מהיר במעבר על כל המניות, אנחנו רואים, כאן הגדרנו אותם, בגלל שידעתי כבר שאין שום סיכוי בעולם שנעשה שלב נוסף, זה לא היה עוברת שלב, זה היה לא עוברת או מעניינת, כאילו, הנה, אתם רואים, כמעט לא היה, וואו, הייתי כאן, כאן היינו באמת קשוחים, אבל כמובן שהכל מפורט והכל עם סיבות טובות עד כמה שהצלחנו, וואו, האמת שממש קשים, זו חברה מעניינת, כל הכבוד לנו, הנה, כאן יש לנו חברה מעניינת, אלרון, אפילו היה רעיון עם המנכ״ל איתה, שאלתי. והחברות האלה עברו 30, הפעם עברו כאן 32 חברות. את החברות האלה אנחנו לקחנו, וישבנו עם גיליון גוגל, התלבטנו, התווכחנו, בעיקר אני ושי גוזי, שעובד איתי בקרן, הרבה דיונים, ובחרנו, זה שוב הקריטריונים, ובחרנו 30 חברות שיהיו מדד שלומי 30. למה שלומי 30? כי זה מתנגן טוב על הלשון, תאמין לי. אין, זה הסיבה העיקרית. שלומי ו-30 זה, יפה. אני אמרתי, כל כך קשה, כל כך קשה לי עם השם שלי, כשאני מדבר עם אמריקאים וכאלה, לפחות שאני אענה ממנו למשהו. האמת היא שאולי הנכון יותר שהוא היה 25 חברות, אבל האמת ש-30 זה נראה לי מספר יפה. עכשיו כאן, שוב, אמרתי, המטרה הייתה להראות שאפשר גם בתיק מגוון. כפי שאמרתי, בתיק מצומצם כבר הבינו, אני חושב, שאפשר להקות את המדד ושאפשר לעשות את זה די עקבי. אבל אני חושב שיש בזה משהו יפה להראות שאפשר גם בתיק מבוזר מאוד, 30 מניות זה הרבה מניות בתיק, לעשות הרבה יותר טוב מהמדדים, ונתתי כאן תחזית, כאן קצת פירטתי, ונתתי תחזית שהתיק, שהמדד שלומי 30 יקה, אני חושב שנתתי את תל אביב 125, 35, פוצי, קאק, S&P והנאסדאק. בהמשך, אנשים אמרו לי, למה לא כללת את ההוא? אמרתם, אוקיי, תכלול גם אותו, ועוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד, עד שהגענו ל-11 מדדים, ויכול להיות שיבקשו ממנו להוסיף עוד בהמשך, אני לא יודע, אבל אני חושב שכבר מאוחר מדי עבורה.
אם הכללת בסופו של דבר את הנאסדאק, אז אני חושב שאם אתה חושב שאתה תעשה כן. תשואה גבוהה יותר מהמדד המוביל, אז זה יפה מאוד.
כן.
עכשיו, יש לי שאלה, נגיד, אתה הכנסת ברשימה גם את נגיד, סיאטה מובייל.
כן.
וזה, בוא נגיד שאם אנחנו מסתכלים על הגרף של המניה, המניה והמחיר של המניה, כמובן שהוא ירד בשנים האחרונות, ומשקיעים רק חטפו שם. על סמך מה אמרת, אוקיי, יכול להיות שיש פה שינוי כיוון?
סיאטה, זה לא שאני מנסה באמת למצוא את הנקודת שינוי, כמו זה שאני חושב שהתוצאות שלה, אני בוא נגיד ככה, אני מבין למה המניה ירדה עד עכשיו, אבל אני מבין גם למה היא מאוד מאוד נמוכה בהשוואה למה שהיא צריכה להיות. למעשה מה שקרה זה שהחברה פיתחה פיתוחים וקיבלה אישורים שהיא הייתה צריכה כדי למכור בארצות הברית, זה לקח לה הרבה שנים. בזמן שהיא חיכתה לאישורים, בוא נגיד המשקיעים קצת התייאשו, היא הייתה במדד TSX Ventures, שזה מדד בקנדה, לחברות שהן מעין סטארט-אפים. אז השקיעו בה, תחשוב על כל מיני חברות סטארט-אפים שיש שם, כל מיני, נגיד, לדוגמה לא מייצגת, אלקטריון. ויש להם איזה פיתוח, אבל בוא נגיד, דמיין, עכשיו שארבע שנים, הם מנסים לקבל איזה אישור ולא כל כך מצליחים, ובינתיים יש הייפ חדש, אוקיי? זה משהו מגניב חדש שעולה. מאוד יכול להיות שאלקטריון תרד לשווי, תרד גם ב-90%, גם 95% יכול להיות שהיא תרד, כי אין לה הכנסות הרי, נכון? אין לה זה. עכשיו, סיאטה לעומת זאת, כן יש לה הכנסות, היא פשוט כמעט רווחית. היא עוד לא הייתה רווחית, אבל כמעט רווחית. אבל משום מה, התייאשו ממנה לאט לאט, ודווקא כשהיא קיבלה את האישורים שלה, שזה הכל בחודשים האחרונים, והביאה אנשי מחירות, ופיתחה מוצרים, והשיקה קווי מוצרים חדשים, ונכנסה לארצות הברית לאן שהיא צריכה, דווקא אז, המשקיעים כבר לא עניינה, היא כבר לא עניינה אותם. זה דברים שאתה רואה מדי פעם. כמו שאתה רואה, איגור, ואתה בטח יודע, חברות שהן מאוד מאוד חמות, כל כך עולות וזה, עד שהן מתנתקות לגמרי מהשווי הכלכלי שלהן, יש את אותו דבר רק הפוך. כלומר, חברות שהן כל כך זולות, שפשוט אין שום קשר בינן לבין השווי הכלכלי שלהן. אז זה הגיע בגלל שבאמת כבר המשקיעים בקנדה במיוחד התייאשו מהחברה, הם הגיעו, האמת שזה טיפה מצחיק, כי אם תחשוב על זה בתור מרתון, הם הגיעו לקילומטר ה-49, ושנייה לפני הסוף אמרו די, אני לא יכול יותר, והורידו את המניה. ושאירו אותה למשקיעים כמוני, אני ניתחתי אותה, אתה יודע, לא היה לי את ההיסטוריה הזאת, אבל ניתחתי ודיברתי ושאלתי וחקרתי, אני כתב, אמרתי את זה, אני חושב שהציעו לי להשתתף שם בהנפקה בספטמבר, והיה שבוע להחליט אם להשתתף בהנפקה או לא, אבל המחקר שלי הוא מעמיק, אז אני לא, השבוע הזה לא הספיק לי, ולמרות שידעתי שאני מבטר כאן על תנאים יותר טובים בהנפקה, אמרתי, אני רוצה לגמור, לחקור לעומק. זה לקח לי חודש, כן, כל השאלות שאתה מעלה, למה חשבתי, וזה כתבתי, זה גם מאמר שלם, זה לקח לי חודש להגיד, אוקיי, אני חושב שכאן באמת הגיע נקודת מפנה, ואני מאמין למנכ״ל, ואני חושב שהכל בסדר, ואחרי חודש אמרתי, יאללה, אני כותב, אני משקיע, ואני חושב שזה, בוא נגיד ככה, בינתיים היו כבר כמה הודעות יפות, אני חושב שהכיוון טוב, אני חושב שקלעתי, נגיד ככה, בינתיים נראה לי שקלעתי. אז זה פחות או יותר, זה חברה אגב, שאני מכיר לעומק, כלומר, היא כלולה במדד שכאילו בחברות שעברתי עליהן מהר, אבל תכלס אני מכיר אותה ממש טוב, אתה מבין, כאילו זה קצת מצחיק. היא אחת מהשלוש מניות בתיק שלי למעשה, הבולטות בתיק שלי.
מה אתה עושה במצב שהחברה ממה שבחרת מגיעה ליעד שהצבת, אם אמרת אני מצפה להכפלה לפחות, והיא הגיעה להכפלה לפני סוף השנה או לפני סוף השנתיים שהקצבת?
שאלה יפה, שואלים אותי את זה הרבה. אז אני אגיד לך שאני בכלל, אבל בכלל לא עובד עם מחירי יעד, בכלל, בשום מובן. אני כן רואה האם החברה היא מאוד זולה או פחות זולה או יקרה מאוד, אבל מחירי יעד, אני חושב שזה לנסות לשים למדבקה של איזה, זה נותן לשליה כזאת של דיוק, או כלומר זה עכשיו 40, זה צריך להיות 50. אני זוכר אגב שהשוק היה ממש יקר ב-2007, אני זוכר שהיו יוצאות כל מיני אנליזות שהיית רואה, זה נסחר בדיסקאונט של 4%, כל מיני דברים כאלה, ואני חושב שזה לגמרי השליה, זה אין רמות דיוק כאלה. אבל אני כן אגיד דבר אחד, יש חברות שהן מאוד מאוד זולות, מאוד זולות ומאוד כדאיות. כלומר, כל הדברים על הקריטריונים של הביטחון בהשקעה, והסיכויים שהיא תכפיל את עצמה, אפילו תוך חצי שנה לפעמים, כן? לפעמים יש דברים שאני אומר, נראה לי שסייעת, למשל, מההתחלה אני חשבתי שברגע שיראו שהיא באמת בכיוון לרווחיות, וככל שאני צודק כאן בתחזית שלי, אין שום סיבה בעולם שהיא לא תכפיל את עצמה מאוד מאוד מהר, והיא הכפילה את עצמה די מהר. מה שמנחה אותי, אני כל הזמן עובר על חברות, כל הזמן עוקב אחרי מאוד מאוד צמוד אחרי כל הודעה. מה שגורם לי למכור חברה, זה שיש משהו יותר טוב. אני אומר, וזה אגב, לא איזה משהו מתמטי, המחיר יעד שלה, חלקי המחיר הנוכחי, גדול, זה לא ככה, אבל אני פשוט, אתה פשוט רואה, זה פשוט רואה, אוקיי, זה הזמן שלה. כלומר, זה הזמן הנכון להיות בחברה הזאת ולא בחברה הזאת. לפעמים אגב, יכול להיות שהתמחור דומה, אבל אני אומר, כן, אבל את התמחור שלה, את האיכויות שלה, יגלו כבר בדוח הקרוב, לעומת זה שכאן, ייקח להם חצי שנה או שנה לגלות את האיכויות של החברה. כלומר, אתה מקבל איזה שקלול של כמה אתה, בוא נגדיר את זה, כמה אתה צריך להיות בחברה הזאת עכשיו. כלומר, כמה נכון להיות בחברה א' עכשיו, לעומת חברה ב'. למעשה, המצב הוא כזה, שכמעט בכל מקרה שאני מוכר חברה, אם היה לי מחיר יעד, היא מאוד רחוקה מהמחיר יעד, היא הרבה מתחתיו. כלומר, אני מצפה שהיא תמשיך לעלות מאוד מאוד יפה, פשוט יש משהו יותר טוב, יש משהו יותר, זה לא היה לי מקרה שאני אומר, וואי, וואי, זה על הפנים, אני בורח משם, לא היה לי כזה דבר, תקופה ארוכה, אני חושב מתחילת 2019, עוד שהייתי משקיע בחול, ואז אתה פתאום מגלה איזה משהו שמפתיע, זה אגב, הסיבה שאני כבר לא מפתיע, משקיע בחול, אתה פתאום מגלה כל מיני הפתעות, כל מיני שלדים בארון, ואז אתה אומר, אוקיי, אני לא רוצה להיות כאן יותר. זה לא קרה לי מאז שאני משקיע רק בישראל, אני לא חושב שזה קרה לי אפילו פעם אחת, שאני אומר, אני חייב לברוח מחברה, זה יותר עניין של, יש לי, בוא נדמיין שיש לי 3 מקומות בתיק, האם זאת א' צריכה להיות בו, או ב' צריכה להיות במקום הזה, המקום הזה נגיד יש שם 1-3 משתתפות, א', ב' וג', ג' קצת יותר חלשה מא' וב', אז בוא נראה אם ג' או ד' הן אלה שצריכות לתפוס את המקום הזה, אתה מבין? זה ההתלבטות, מי יותר טובה, מי יותר נכון שהיא תהיה שם. נגיד, א', אין סיכוי שאני אחליף אותה, היא אפילו לא קרובה, אבל יש אחת תמיד שהיא גבולית יותר, ואלה הפעולות שאני יותר עושה. כלומר, זה בדרך כלל החברות לא מתחלפות הרבה.
קח אותי לאקסל רגע של המדד שלומי 30, תראה לי,
כן, באמת, זה השלב הבא.
איך חילקת את זה?
כן, תלך את המקרא. אוקיי, אז אנחנו רואים, שנייה אחת, כן, אז הירוק זה השלומי 3 נקרא לזה, זה מדד כאילו הטופ 3 שלי, זה גם החברות שאני באמת מחזיק לא מעט בתיק, אחר כך זה 7 נוספות שביחד עם השלוש הראשונות זה הטופ 10, זה נקרא לזה שלומי 10, שזה החברות ה-10 שאני הכי אוהב, אחר כך יש עוד 10 כמובן, שאלה ברמה פחותה, והעשר האחרונות במדד, שכאן, אתה יודע, רמת ביטחון היא פחות טובה. בנוסף לחלוקה הזאת, יש לך גם, אגב, משקלים, כלומר, המדד הוא לא במשקל אחיד, הוא במשקל של, הגדרנו לעצמנו 100% עד 5 לכל נייר, לפי רמת הוודאות בהשקעה. למה בין 1 ל-5? כי אם אתה מסתכל על מדד ה-S&P, או על מדד תל אביב 125, ובודק כמה משקל יש למדד, לכל מנהל המניות הגדולות, לעומת הקטנות, אז כך למשל ב-S&P, שלמרות שיש בו 500 מניות, למניה הכי גדולה בו, שאני חושב שזה אמזון כרגע, יש בערך 7% מהמדד, כן, 6 או 7% מהמדד, כלומר, אמרתי, אני רוצה להיות אפילו יותר מבוזר מהבחינה הזאת, פחות מרוכז במניה אחת מה-S&P, כן? אותו דבר אגב בתל אביב 125, שהחברות הגדולות בו הן יותר מ-6%. החברות הקטנות אגב, ב-S&P הזה, אני חושב שזה היה 0.0009%. כלומר, הפערים הם לא נורמליים. אז אמרתי, אני רוצה שיהיה לי, שהקטנות שלי יהיו הרבה יותר מהקטנות ב-S&P, והגדולות שלי יהיו פחות גדולות מהגדולות מה-S&P, כדי שזה באמת יהיה דומה יותר. כלומר, שאני מגביל את עצמי אפילו יותר ממה שמגבילים את עצמם. כי הרי יכולתי להגיד, כן, כן, זה מדד של 30 מניות, ולעשות כמו שה-S&P עושה, לקחת 10 מניות אחרונות שהן משקל של אלפית האחוז, וכאילו יש לי, אז המטרה היא לא להיות ככה, המטרה היא באמת שיהיה כאן 30 מניות, באמת, כן, אבל המשקל כמובן לא שווה. אז כאן, אתה רואה שהמשקל של, יש כאן שתי חברות בסך הכל למשקל של אחוז, שאגב, אני חושב שעכשיו אולי קצת מגיע להם, לאחת מהם יותר לפחות, אבל כן, דברים כל הזמן משתנים בעבודה. עכשיו, שים לב שכאן לקחתי, זה משהו שהוספתי לאחרונה לגיליון, אגב, בואו נעבור על הכל מההתחלה. כשהשקתי את המדד, נתתי לו 1,000 נקודות, נקודות הרי זה משהו שהוא חסר משמעות, כאילו זה רק משהו כדי לעבור על השינוי באחוזים. בינתיים המדד שאמרתי, הנה, זה כל המדדים שאני מתחרה בהם אגב, חלק מהם הוספו מאוחר יותר, זה אביב 35, 125, 90, פוצי, קאק, S&P, S&P משקל קבוע, משקל שווה, ראסל 2000, יש הרבה אגב שאוהבים משקל שווה, הוא מדד בדרך כלל יותר טוב, ראסל 2000 של מניות קטנות, אמרו למה אתה מתחרה, לא מתחרה במניות קטנות וזה, ואז הוספתי גם את המדד של ראסל 2000, נאסדק כמובן, דאו ג'ונס המוכר, וזה מדד עולמי, טוטל סטוק מרקט ריטרן, אינדקס, וזה, אלה אחד המדדים שאני מתחרה בהם, אלה התוצאות בינתיים, עברו נכון להיום לשלושה שבועות, המדד ששלומי 30 הוא בפלוס 17.13% נכון להיום, מקום שני זה הרס על 2000 של מניות קטנות באמת, שמצואה לא רעה בכלל של 7%, אבל כפי שניתן לראות יש כאן חתיכת פער, זה אגב הפיזור הענפי, במדד אין לנו הכי גדולים זה תקשורת, המדד, המשקל הכי גדול במדד הוא של תקשורת ושל אשראי חוץ בנקאי, אנרגיה, יש כאן פיזור מאוד 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 רחב בענפים, כלומר באמת יש כאן מדד די מגוון של חברות, וכפי שניתן לראות בינתיים התוצאות הן מאוד 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 יפות, ואני מעריך שעד סוף השנה הזה הפער יהיה, בוא נגיד, קומי, כן? נעשה סרטון לסיכום התחרות, ואני חושב שזה יהיה די מצחיק. עכשיו, עוד יותר מעניין, וכבר מתחילים לראות את זה, תראה, זה משהו שאני כתבתי מראש. כשאני כתבתי את זה, זה עוד לא היה כמו שזה עכשיו, תכף אני אסביר. יש לנו תשואה, לא רק למדד הכולל, זה התשואה למדד הכולל, 17.31%, יש לנו תשואה מחולקת לפי תתי מדדים, שלומי 3, שלומי 10, שלומי 20 ושלומי 30. עכשיו אני אמרתי כזה דבר, ואני, אתה יודע, כפי שאתה רואה, התחרות מול המדדים, המדדים לא כל כך מתחרים ראויים, כי הם די נשארים באבק פה, כי אני חושב שאם אתה עושה בחירת מניות טובה, המדדים לא באמת יכולים להתחרות, זה בדיוק ההפך מה שחושבים. ואני אמרתי כזה דבר, לא רק שאני אקה את כל המדדים, היה 11 מדדים האלה שאנשים אמרו לי, אין לך סיכוי, כל החובבי מדדים, ויש כאלה פנאטים כאלה שלא משנה מה תציג להם, יגיד לך בוא דבר איתי אחרי 30 שנה ודברים כאלה, סבבה, אז בוא נחכה 30 שנה, בינתיים אני עושה את מה שאני עושה. אז אני אמרתי, אוקיי, אני לא רק שאני אומר שאני אקה את כל המדדים האלה, אני אומר ככה, אני אומר ששלומי 3 יקה את שלומי 10, שלומי 10 יקה את שלומי 20, שלומי 20 יקה את שלומי 30, ושלומי 30 יקה את כל המדדים האלה. אמרתי, יאללה, בוא נעשה את זה ממש מאתגר, כדי להראות עד כמה, לפעמים, אתה עושה עבודה טובה, השקעות יכול להיות לא מדע מדויק, אבל די צפוי, בוא נגיד ככה. אז אני, כפי שאתם רואים, בהתחלה, זה באמת לא היה מסודר ככה, שלומי 3 היה אחרי השלומי 10, השלומי 10 היה ממש בלגן, השלומי 30 בכלל היה יותר, המניות האחרונות היו יותר טובות, אבל תראו עד כמה, תראה, איגור, עד כמה זה מאורגן, זה הפך להיות מדהים, עברו שלושה שבועות, כן, עוד לא היה זמן בכלל שהדברים הסתדרו, כן, זה שלושה שבועות, זה זמן שלא מייצג לשום דבר, וכבר, שלומי 3 פלוס 30.74%, כן, בשלושה שבועות, שלוש מניות ב-30% פלוס, שלומי 10 פלוס 21%, פחות טוב, אבל טוב, שלומי 20 זה 19%, כאשר אם אתה בודק רק את אלה שהם בין 11 ל-20, זה 16%, ושלומי 30, ה-10 האחרונות שנתתי להם משקל נמוך, 6.85%. כלומר, הדברים היו כמעט מדויקים לגמרי. זה די, האמת שזה אפילו מפתיע, שזה כבר יסתדר ככה, זה מראה, אני חושב שמה שזה מראה, איגור, זה שיש דבר כזה, מניות והשקעות יותר טובות מהשקעות אחרות, ולא בדיעבד, במבט מראש, אני אומר לך מראש, אלה השקעות האלה, אני מצפה שיקו את ההשקעות האלה, ושתיהן טובות, וגם אלה וגם אלה טובות, וגם אלה בטופ, העשירון העליון של, באחוזון ה-95 של חברות בישראל, גם בתוכן, אתה יכול למצוא חברות שהן יותר טובות מאחרות, מראש, מראש, להגיד, אלה יהיו יותר טובות מאלה. ואני חושב שזה מראה עד כמה, כמו שאמרת לך, בגיל 25, אני טעית אם יש טעם בכל ההשקעות, זה מראה עד כמה, אם אתה עושה מחקר טוב ויודע מה אתה מחפש, הדברים פשוט עובדים טוב, עובדים טוב בהשקעות. אם אתה עושה עבודה טובה, הדברים עובדים טוב. ואני חושב שזה מאוד יפה לראות את זה. כלומר, זה נותן, אני חושב, תחושת טעם ומטרה לכל העבודה הזאת, ואתה יודע, זה לא הכל צורות, אני באמת, אני נהנה מהעבודה, מהמחקר, נהנה מההשקעות, וזה כיף לראות גם שהדברים מסתדרים כל כך יפה, אני חושב.
שלושת החברות שנכנסו למדד שלומי 3, או המובילות במדד שלומי 30, אתה יכול להגיד לי למה דווקא שלושתם?
כן, אוקיי, יפה. יפה, אז בוא נדבר ככה. סיאטה, דיברתי עליה קודם, אני חושב שאחרי המחקר שעשיתי שם, הוודאות שם היא די גבוהה, אבל אני חייב לומר שהיא מבחינת הוודאות שלה הייתה הכי נמוכה משלושתן. כלומר, מבחינת הוודאות שלה הייתה הכי נמוכה. מה שפיצה על הוודאות היותר נמוכה שלה, היא הייתה עדיין בסדר, כלומר, שהיא נכנסה למדד, היא הייתה 15 מיליון או 16 מיליון שווי שוק, עם 12 מיליון דולר בקופה, הפסדים צבורים, היא הייתה בערך בשווי של שלד בורסאי, פחות או יותר. אני מאוד התרשמתי מהחברה, מאוד התרשמתי מההנהלה, ראיתי הרבה מצגות שלהם, קראתי המון על התחום, דיברתי עם גורמים, כלומר, הייתה לי ודאות, בוא נגיד, שאם אני מגדיר אותה, כמו שאמרתי קודם, הייתי אומר שהוודאות ששם הייתה 85%, כן, לא 95%, אבל 85% ומעלה, פחות בתחושה האישית שלי, אבל אמרתי, זה נכון שהוודאות שלה לא כל כך גבוהה, אבל האפסייד כאן, כלומר, לא צריך לקרות הרבה כדי שהיא תכפיל את עצמה מאוד 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 מהר, וזה די מה שקרה. זה, כלומר, היא פיצתה בעצם על זה שהביטחון שלה יותר נמוך, וזה שיש לה אפסייד מאוד מאוד גבוה, ועדיין יש לה אפסייד מאוד מאוד גבוה. שואם, המקום של הבתיק הוא, בוא נגיד ככה, האפסייד שלה, אני חושב, אם אני אגלך שנה קדימה, אני חושב שהיא יכולה להכפיל את עצמה בשנה הקרובה, כמו שנראה, זה אני באופן אישי חושב ככה. בסבירות אפילו לא קטנה, כלומר שעד סוף 2021 היא תכפיל את עצמה, אבל בקריטריונים כאן, כלומר בהשוואה לסיאטה, הסיכויים שלה, כלומר הסיכוי של סיאטה להכפיל את עצמה היה תוך חודשים, לא תוך שנה, אז למה היא נכללה, למה שואם נכללה? כי בשואם הוודאות היא מאוד 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 גבוהה. הוודאות, כלומר, אם אני אומר לך שסיאטה היא ב-80-85%, בשואם זה מבחינתי 95%, פחות או יותר. זו החברה הכי צפויה שאפשר לדמיין, כאילו לוקחת כסף, מוכרת כסף, עם פערים מאוד מאוד גדולים. היא צומחת בצורה מאוד מאוד עקבית, הביקושים חזקים, כלומר, כל מה שהיא צריכה לעשות זה להביא כסף ללקוחות ולשחרר יותר את החגורה, מה שנקרא, שקצת באמת היו יותר חששנים בקורונה, אבל בשנה הקרובה אני מצפה שהדברים יחזרו לקדמותם. אז מה שהביא את שואם לכאן זה שהוודאות בהשקעה הזאת היא פשוט, זה משהו שאתה ממש, בוא נגיד, ישן איתו טוב בלילה מאוד, לא רק שהיא מאוד ודאית, זה גם עסק שהוא באופן טבעי מאוד מוגן, וזה עסק שהאשראי חוץ-בנקאי זה משהו שהרבה אנשים לא בא להם אינטואיטיבית, פשוט אני חוויתי את זה מבפנים, כעורך דין, אני פגשתי הרבה חברות כאלה, החברות האלה נהנות מאוד ממשברים, כלומר שיש משבר, המחירים של הכסף עולים דרמטית, הכסף מתגלגל מאוד מהר, כלומר, החברות האלה, לפעמים זה לוקח כמה רבעונים, או אפילו שנה, אבל החברות האלה הן מוגנות משבר מאוד. כלומר, זו חברה שאתה אומר, זה כאילו סוג של עוגן, אפילו בתיק. למרות כמה שזה נשמע מצחיק, זו חברה שאני מאוד מאוד רגוע עם הפעילות שלה. אקסל היא חברה מעניינת מאוד, יש לה כמה קווי פעילות, חברה שפועלת בתחום התקשורת, היו לה כמה התקדמויות השנה עם ה... פרויקט הסיבים מאוד משמעותי עבורה, והפריסה של הסיבים שנה הבאה תביא לצמיחה, שאני חושב שהשוק עדיין לא מעריך בחברה הזו, היא מנוהלת בצורה מדהימה, אני תמיד אומר שהמנכ״ל של רונן שור, הוא אולי המנכ״ל הכי טוב שאני מכיר, בטח ובטח לרכישות, כן, הרכישות שהוא עושה, שאני רואה אותו עושה, הן פשוט מדהימות אחת אחרי השנייה, אתה פשוט לא מבין מאיפה הוא מביא חברות, ועוד בכאלה מחיר, ואיך מכרו לו, זה בעיניי מרשים מאוד. וכשהוא פועל בצורה כזאת, והחברות שהוא קונה מאוד רוצות לעבוד איתו, כי הוא מקורב לכל הגורמים החזקים בענף, אני חושב שהצמיחה שם היא בוודאות מאוד גבוהה, ושיש לה עוד הרבה לאן ללכת. כלומר, היא בצד היותר סולידי, כלומר, היא יותר סולידית. הרפתקנית יותר, בוא נגיד, הוודאות גם באקסל היא מאוד גבוהה, פחות משוהם אולי, אבל היא מאוד גבוהה. וסיאטה היא יותר מפצה את זה בעזרת האפסייד שלה. אני חושב, אז זה פחות או יותר בונה את התיק. כלומר, גם אגב, החברות שאני אומר לך שהן סולידיות, גם הן, אני מצפה שיכפילו את עצמם בשנה הקרובה, כן? אבל הן, כאילו, זה מבחינתי הרף התחתון, אתה מבין? כאילו, הכפלה בשנה זה מבחינתי הסוג של המינימום, כדי להיות בטח בטופ של הטופ, של מה שאני חושב.
אז אחרי שעברנו על כל המניות, ואחרי שכמובן שאני אצרף את כל הלינקים בפירוט ביוטיוב שלנו, כדי שתוכלו לעבור על האקסל ותוכלו לקרוא לבד את הדרך השיבה של שלומי ואת כל מה שהוא כתב על הסיכום של המניות. שלומי, מה דעתך, לאן אנחנו נכנסים עם השנה המעניינת הזאת שעברה עלינו?
כן, אז אני חושב באמת, אם נראה שוב את האקסל, אני מצפה בשנה הקרובה שהדברים יסתדרו מאוד יפה, כלומר, המדד, כמו שאמרתי, החברות שאני מדרג יותר גבוה לדעתי, נצחו את אלה שמדורגות יותר נמוך, וכל המדד יקה את המדדים האחרים בצורה די משמעותית. אני חושב שזה יעבוד, לא כל כך, אני אפילו לא נותן איזה תנאי, ואתה יודע, בתנאי שהקורונה תיעלם, בתנאי שיהיה חיסון, אני לא נותן שום תנאי. לדעתי, גם אם המדדים יהיו על אפס, גם אם יהיו שליליים וגם אם יהיו חיוביים בשנה הקרובה, בכל מקרה אני מאמין שזה יקרה, כי אני די, בוא נגיד, הרמת ודאות שלי כאן היא די גבוהה, בטח לזה, לאור העניין, אני חושב שדווקא בגלל שיש לנו כל כך הרבה מניות, הסיכוי לבחור את הטובות בתוך המדדים ולהקות את המדדים הוא יותר טוב, כן? כלומר, אם אתה רואה את הטופ, את המניות הטופ שלוש שלי, ונגיד, יש שם איזה טעות פעם בכמה שנים, אז יכול להיות שבאמת זה יהיה מתחת למדד. אבל כשיש לך 30 מניות, אני חושב שהוודאות היא הרבה 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 יותר גבוהה. התוצאות, כלומר, ההקעה של המדד לא תהיה באחוזים כל כך גבוהים, כמו הטופ שלוש שבשנה נורמלית, אבל אני חושב שזה יהיה משמעותי, ונחזור עוד שנה ונראה אם צדקתי בתחזית שלי.
אני מאחל לכולם בהצלחה. שלומי, תודה רבה על הזמן שלך. כמובן, למי שיש שאלות, מישהו שלא הבין משהו, מוזמן לשאול אותנו בתגובות. אהבתם את התכנים, תשאיר לנו לייק, תפרסמו את זה לכולם. כל המידע ששלומי מעלה זמין בפורום שלו, כמובן לינקים יצורפו. שלומי, שמחתי מאוד, אנחנו ניפגש לעוד פרקים.
תודה רבה, איגור, ניפגש בקרוב.